حلال على نشيم ואנשים במזרע התיכון. פודקאסט מצולם של עדית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
שלום לכולם, שלום למאזינים, לצופים, מאזינות וצופות. שלום גם לעדית, ברוכים הבאים לפרק נוסף של בינת חלל.
مرحبا אביעד, אהלן אהלן לכל הצופים שלנו
עדית.
והצופות והמאזינים והמאזינות, איזה כיף להיות פה שוב בעוד פרק של בינת חלל, בת טובים. אנחנו נדבר היום על חודש מיוחד במינו שנקרא חודש רמדאן, ואביעד רוצה להגיד לכם שצריך להגיד חודש רמדאן ולא
הטעות שלפעמים דוברי העברית אומרת, כולל אני חוטא לפעמים, וזה לא חודש הרמדאן, אלא בלי הידיעה.
נכון, אז בבקשה חודש רמדאן, ואנחנו נדבר טיפה על רמדאן, אבל נגיע עוד מעט לכמה פסקי הלכה לגבי נשים, מה נשים צריכות לעשות ברמדאן, ומה אסור להן לעשות בחודש רמדאן, חודש הצום. אז נתחיל בכמה שמות של החודש הזה. הוא נקרא שער רמדאן אל מובארק, כלומר חודש רמדאן המבורך.
מבורך.
הוא החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמית, יש שקוראים לו חודש הרחמים, שער רחמה או שער אל-עיבאדה, עיבאדה ממובן של עבודת האל כמובן, ולא סתם עבודה, או שער אל-אימן, שזה חודש האמונה. איך מברכים לרמדאן? רק ניתן לכם ככה טיפ קטן, כדי שחוץ מהפתגם יהיה לכם גם עוד איזה משהו פרקטי. אז מברכים ברמדאן קרים, כלומר רמדאן מבורך או מכובד, והתשובה בדרך כלל תהיה אללהו אקרם, כלומר אללה יותר מכובד, כי תמיד אללה הוא מעל הכל. חודש רמדאן, בחודש רמדאן אסור לאכול ולשתות, אסור לקיים יחסי מין, אסור לעשן, מעלות השחר ועד הלילה ועד השקיעה. אבל זה חודש מאוד קדוש, ולמה הוא חודש קדוש? תמיד שואלים אותי, מה קרה ברמדאן שלא קרה בחודשים אחרים? אז זה החודש שבו ירד הקוראן הקדוש, ולכן הוא חודש של חזרה בתשובה, של טיהור הנפש, חודש שבו נפתחים שערי גן עדן, ובעצם נסלחים החטאים של בני האדם. ומצווה מאוד לצום, וזה אפילו אחד מחמש מצוות היסוד באסלאם, ואולי אביעד יוסיף על זה משהו אחר כך, שיש חמש מצוות יסוד באסלאם, ואחד מהם הוא הצום ברמדאן. אז רק חשוב לומר שהצום לפעמים יוצא בקיץ, לפעמים בחורף, לפעמים בסתיו ולפעמים באביב. אבל למה? כי לוח השנה המוסלמי אין לו תאריך קבוע, הוא מבוסס על מחזורי הירח, השנה יותר קצרה, ולפעמים באמת רמדאן זז על פני השנה, כלומר אין אצל המוסלמים חגים עונתיים או חקלאים כמו אצלנו ט"ו בשבט, חגים שהולכים לפי עונות השנה.
פשוט אין להם את השנה המעוברת שמתקנת את המרווח.
נכון, אין להם את עיבור השנה. ורק אני אוסיף משהו לשוני, כי אני אשת הלשון, גם הערבית וגם העברית. אז רמדאן, מהשורש רמד, שזה בעצם כמו רמץ בעברית, שזה חום לוהט כזה, ואומרים שפעם רמדאן כנראה היה יוצא בשיא הקיץ, בתקופה שקדמה לאסלאם, ומה שקרה זה שהבטן של הצמים הייתה, כן, בוערת, כמו רמץ, כמו גחלים לוחשות, אז לכן קראו זה רמדאן. ולזכור, רמדאן זה לא חג, חבר'ה, זה לא חג. יש בו גם צד דתי, אבל גם צד חברתי. כי ברמדאן לא מרחלים ולא מקללים ולא חושבים מחשבות שליליות, ואסור שיהיו תאוות. אז אנחנו רק נדבר על כך שמתחילים לצום, בערך מתחילים להרגיל את הילדים לצום מגיל 7, אוכפים את זה כבר בערך מגיל 10, הכל בערך, וזהו. בעצם אני רוצה להעביר את השרביט לאביעד, שיספר טיפה האם מותר לאישה, בעצם מתי אישה מותר לה לצום, מישהי היא בעלירה, שהיא בעצם בוגרת. אבל אביעד רוצה לספר לכם על משהו מאוד מעניין שקורה לאישה, ובו היא אסור לה לצום. בואו נראה מה זה, אביעד, תספר לנו, אני סקרנית מאוד.
אז אם נשאיר טיפה את הסקרנות או טיפה, אני רק אוסיף עוד טיפה לגבי הנושא של חודש רמדאן, שאמרת שאנחנו מדברים על רמדאן הוא אחד מחמשת עמודי האסלאם, עיקרי היסוד של האסלאם. אנחנו מדברים פה למעשה על האסלאם הסוני, וכאשר אם אנחנו מדברים על השיעים, אז יש חלוקה, אם השיעים הישמעאלים מדברים על שבעת עמודי היסוד, ואצל השיעה התריסרית, זה לא נכנס בחמשת עמודי האסלאם שלהם, בחמשת
לא,
עיקרי
אתה
האמונה.
חושב שהמאזינים והמאזינות יודעים מה זה השיעה התריסרית והשיעה האסמאעילית?
השיעה התריסרית היא השיעה הגדולה, שכמו שיש באיראן,
השיעה של איראן.
השיעה הישמעאלית היא השיעה אחריה מבחינת כמות המאמינים, ואצל התריסרים זה נכנס אל תוך עשרת המצוות הנוספות לחמשת עיקרי האמונה השיעית. אבל אם אנחנו נמשיך טיפה להלאה, נוסיף דבר אחד קטן, שלמעשה חודש רמדאן וצום רמדאן, שהוא צום חובה באסלאם, פעם לא היה הצום חובה דווקא צום רמדאן, אלא פעם בתחילת ימי האסלאם דיברו על יום אחד של צום שהוא נעשה ביום העשורה, שזה היום העשירי לחודש הראשון, לחודש לא
מעניין
חלל.
לאיזה צום זה דומה ביהדות.
בדיוק, כי החודש הראשון מקביל לחודש תשרי, ומשום מה זה די דומה לצום יום כיפור. אבל אז אני מזכיר לך שנוצר איזשהו קרע קטן בין הנביא מוחמד לבין היהודים, שמשום ברוב חוצפתם סירבו לקבל עליהם את דת האסלאם, ואז עקב זה נוצר איזשהו שינוי, ונולד הצום של חודש רמדאן, שהחליף אותו כצום, במקום את יום כיפור או יום העשורה כצום חובה, הוא החליף אותו לצום חובה, ואילו יום העשורה הפך להיות צום רשות,
רשות.
שבהרבה מקרים אומרים שהוא מראה על הדיקות, על האמונה של המאמין המוסלמי. בנוסף
ואם אנחנו רוצים לדבר על מתי אישה אסור לה לצום, יש דבר כזה,
אז
אביעד?
בגדול באסלאם אפשר להגיד כן ולא, כמו ביהדות או בהרבה מאוד דברים, כן ולא, אבל בגדול כן, יש כזה דבר. ואם אישה היא נמצאת במחזור, אז עקרונית על פי רוב פוסקי ההלכה אסור לה לצום.
אני רק אוסיף
ולמה?
אביעד ברשותך שמחזור בערבית, המחזור החודשי של אישה, נקרא אדאורה שהריה. כן, אז
המחזור החודשי.
בדיוק.
עכשיו, מה שקורה גם פה, דרך אגב, שוב, אנחנו היהודים והמוסלמים איכשהו קשורים גם בנושא הזה, כי אם והיה ואנחנו מסתכלים על הנושא של הנושא שהאישה למעשה, היות והיא מקבלת מחזור, היא למעשה הפכה לטמאה, וכדי לצאת מהטומאה היא צריכה לעבור תהליך של טהרה, ותהליך הטהרה זה תהליך של רחצה מלאה בתום ימי המחזור, אחרי שהמחזור נסתיים, ורק אז היא יכולה לחזור חזרה לצום. עכשיו, אם היא לא צמה, היא צריכה להחזיר את ימי הצום שהתפספסו בזמן רמדאן, בהמשך, גם אם זה יוצא אחרי הרמדאן, שוב, אני טעיתי, אמרתי, הרמדאן והי, גם אם אחרי ימי רמדאן, היא צריכה פשוט להחזיר את אותו חוב של ימים שהיא לא צמה בהם, שנצבר לה. עכשיו, אם אנחנו רגע נסתכל ונשלב את הנושא הזה בעוד כמה דברים, אם דיברנו שוב על נושא של יהדות ונושא של רוב הפוסקים אומרים, אז אני יכול לספר לך שב-2016 התחיל איזשהו ויכוח, לאו דווקא בגלל פוסק הלכה ידוע, אלא אדם ידוע אחר שיש לו מיליוני עוקבים בעולם האסלאמי, איזשהו בן אדם מצרי במקור, חי בארצות הברית, קוראים לו דוקטור אחמד עמארה, שהאדון הנחמד הזה הקליט ביוטיוב שלו איזשהו סרטון שבו הוא אומר שנשים, גם כשהן במחזור, חייבות בצום. ולמה? כי הוא אומר שבאסלאם, בקוראן וגם בספרי החדית, אין שום מקום שבו כתוב במפורש שאסור לאישה לצום אם היא במחזור, ולפיכך, אם זה כך, אז היא חייבת לצום. והוא עוד אומר יתרה מכך, בכלל את כל הנושא של הטומאה, שהאישה עוברת למצב של טמאה בגלל ימי המחזור, בכלל לקחו מהיהודים. כל נושא הימי נידה וכל הנושא של דיני טהרה בזמן מחזור, צריך לשים את זה בצד, כי זה לא אנחנו המוסלמים.
אבל בכל זאת, למרות, בוא נגיד אביעד, למרות שהוא אמר את זה, עדיין חברותיי המוסלמיות אמרו לי שכשהן במחזור הן ממש לא צמות.
נכון.
ומפצות, מפצות ימים
כן.
אחר כך. עכשיו, אני חייבת לספר סיפור אדיר שקרה לי בעבודה שלי במשרד החינוך, אבל רגע לפני כן אני חייבת לצטט איזה פסוק, כדי שתבינו למה אני מספרת לכם את הסיפור. אז בסורת אל-בקרה, שזה פרשת הפרה, בפסוק 184, כתוב, فمن كان منكم مريضا, כלומר מישהו חולה, או על הספר, או שהוא בנסיעה, فعدت من ايام اخر, כלומר הוא צריך בעצם לצום בימים אחרים, אוקיי? אז מה זה אומר? שמי שלא צם בעצם משלים את ימי הצום אחר כך. עכשיו, זה קטע מצחיק, כי היה לנו איזו ישיבה במשרד החינוך, והבאנו, אז זה היה, היינו מביאים בורקסים, היום כבר אנחנו בקטע של בריאות, אז אנחנו כבר לא מביאים בורקסים, מביאים דברים יותר בריאים, פעם היינו מביאים בורקסים, אני זוכרת שככה הלכתי עם מגע של בורקסים, וראיתי את חברתי מוסלמית, אז ככה אמרתי לה, בואי תתאמי, בורקס חם שהבאתי עכשיו מהמאפייה, אז היא אמרה לי, לא, אני לא יכולה לאכול, אני צמה. אז אמרתי לה, רגע, אבל רמדאן כבר נגמר, זה היה לפני שבועיים. אז אמרה לי, כן, אבל אני עכשיו משלימה את הימים שלא צמתי בהם. אז אמרתי לה, למה לא צמת? אז היא אמרה, כי הייתי במחזור. אז ואז, ומזה הבנתי בעצם שהן מפצות, בעצם משלימות את הימים שאחרי אחרי רמדאן, אחרי שהם לא צמו בהם. וזה אדיר.
נכון. ודרך אגב, לגבי הנושא של הצום עצמו, אם אנחנו דיברנו כבר על סורת אל-בקרה, הסורה השנייה בקוראן, אז אם אנחנו נלך לפסוק שלמעשה מראה על מדוע צריך לצום, ונאמר בפסוק באיה 183, נאמר, אתם המאמינים, שמירת הצום נקבעה לכם כפי שנקבעה לאלה שקדמו לכם, כדי שתהפכו לאל מתקון, זאת אומרת המאמינים האדוקים, החסידים. עכשיו,
יראי שמיים.
עכשיו, פה זה מחזיר אותנו שוב לקשר אל היהודים, כי אומרים, רוב חכמי ההלכה אומרים שהמילים שנאמרו, אלה שקדמו לכם, הכוונה ליהודים.
איך אנחנו נדחפים לכל דבר, תגיד לי, אבי?
אנחנו לא נדחפים, דחפו אותנו. דרך אגב, היה ויכוח גדול, מתישהו נדמה לי במאה התשיעית, שהיה ויכוח באסלאם, האם בכלל הכוונה באמת הייתה ליהודים או לא ליהודים, אלא אלה שקדמו למאמינים הקודמים, אלה שקדמו למאמינים של היום. בסיכומו של דבר, עדיין יש רבים מאוד מחכמי האסלאם שאומרים, אוקיי, הכוונה הייתה ליהודים, ושוב הכוונה היא לצום הראשון שנקבע ביום העשורה.
שיגעון.
עכשיו, דרך אגב, אנחנו מדברים בנושא של, של מנהגים ושל צום, ובנושא של וסת, אז אם דיברנו על, על נושא שלפעמים יש כל מיני דברים מוזרים, כמו אותו אדון שהזכרנו קודם, היה פסק הלכה אפילו יותר מעניין על ידי חכם הלכה שפסק פתווה, שאומרת...
פתווה זה פסק הלכה, כן.
כן. הוא פסק פתווה שאומרת דבר בעיניי די בעייתי. כי הוא נשאל שאלה, מה עושה נערה שקיבלה פעם ראשונה וסת באחד מימי רמדאן? ופה הוא אומר בצורה מפורשת שהיות ועד עכשיו, עד שהיא לא קיבלה את המחזור, היא למעשה לא מחויבת בצום, אבל מהרגע שהיא קיבלה מחזור, היא למעשה כבר הפכה לאישה, היא הגיעה לבגרות, ואומר בגרות מינית, ואומר אישה, אז היא חייבת בצום.
אבל יש פה סתירה, כי מצד אחד היא
קיבלה
לצום, מצד שני היא במחזור אסור לה לצום, אז מה עושים?
בדיוק, בגלל זה אמרנו שיש לי כאן בעייתיות מסוימת עם הפסיקת הלכה שלו, כי מה זה בו במקום? כי הוא הדגיש גם, בו במקום היא חייבת להתחיל לצום, באותו יום. אבל
לצום
רגע,
ולהפסיק לצום.
איך באותו יום אם היא כבר במחזור, אז היא אסור לה לצום. אז לפעמים יש דברים משעשעים משהו בפסיקות הלכה שרואים, אבל שוב, הרוב המוחלט מדבר על מחזור לא צמים. בלגבי, אפרופו, אם אנחנו מדברים על רמדאן ונשים, מה עושים בחתונה? יש נוהג שאומר, לא מתחתנים בימי רמדאן. מצד שני, אין
אבל
שום
למה?
איסור.
למה לא מתחתנים ברמדאן, אתה יודע?
מיד נגיע לזה. אין שום איסור הלכתי.
נכון.
אין שום איסור בקוראן, אין שום איסור בחדית שאומר אסור להתחתן בימי רמדאן. דרך אגב, באסלאם מותר להתחתן בגדול בכל ימות השנה. אבל מה שאומרים חכמי ההלכה לזוגות ששואלים בעצתם, הם אומרים שעקרונית הרי כן, מותר, הכל בסדר, אבל אתם צריכים להקפיד שלא לשבור את הצום בשעות היום, בשעות הצום, ולא לקיים, לממש את הנישואים בשעות היום. כי כמו שהזכרת קודם, הדברים שהם אסורים בימי רמדאן, זה אכילה ושתייה, זה קיום יחסי מין, וגם אישון, והכל זה בשעות היום, אחר סעודת האפטר, הסעודה המפסקת של אותו יום בערב, אחרי שקיעת החמה, אחרי התפילה. כמובן, אז מטבע הדברים אפשר כבר לעשות הכל. זה מוביל אותנו שוב לפסקי הלכה אחרים, ולבעיות אחרות, הרי כי אוקיי, זוג התחתן, או זוג טרי שהתחתן קודם לרמדאן, ומה נעשה, הם נמצאים יחד, ימים ארוכים, ימים קשים, ולפעמים עולה החשק, ומה קורה שהיצר גובר, וברח להם, והזוג הצעיר הזה דווקא חטאו חטא, שהחטא הזה הוא למעשה זה חטא מאוד משמעותי, הם עברו עבירה.
כי כזכור אסור לקיים יחסי מין ברמדאן, רק בלילה, כש...
רק בלילה.
אחרי
עכשיו, מה שקורה, אם והיה אדם שובר את הצום, בכוונה, לא חלילה לא בכוונה, שאז שאלה מה עושים עם זה, אלא בכוונה. ואם הוא קיים יחסי מין, מתוך כוונה שהוא רצה לעשות זאת ולא משהו אחר, אז, זאת אומרת, יש לו סיבה לא מוצדקת, כן? אז פה הוא צריך למעשה לכפרה, לכפר כפרה, שהכפרה הזאת היא למעשה יותר גדולה מאשר ההחזר ימי הצום. הוא צריך פה, במקרה הזה, לשלם ב-60 ימי צום רצופים.
נכון.
עכשיו, 60 ימי צום רצופים זה אופציה, כי האופציה שבאה עוד לפניה, שפחות רלוונטית לרוב מוחלט של העולם האסלאמי בימינו אלה, זה לשחרר עבד לחופשי. אם יש לך עבד, אתה יכול לשחרר אותו לחופשי, לתת לו את חירותו, ובזה כיפרת על עוונך. אבל מה נעשה, רוב האנשים אין להם עבד, אז החלופה היא 60 ימי צום רצופים.
אז דיברנו על נשים במחזור, שאישה במחזור בעצם היא נקראת מעדורה, כלומר בעצם סולחים לה, היא לא חייבת, היא לא צריכה לצום, בעצם אסור לה לצום כי זה נחשב למחלה. אבל מה קורה אם היא בהיריון או מניקה? אז קודם כל היא חייבת לצום, אלא אם כן היא חוששת לבריאותה או לבריאות העובר שלה, אז היא יכולה לשבור את הצום, אבל כמובן בדרך כלל היא אמורה לצום. בכלל אישה ברמדאן אמורה להרבות במצוות, לדאוג לבית, לילדים, להרבות בצדקה ולדאוג לסילת הרחם. מה זה סילת הרחם? זה קשרי המשפחה, כלומר לדאוג שהמשפחה תהיה ביחד ויוכלו ביחד ויהיה קשרים וביקורים בין הבני דודים וכל המשפחה המורחבת. היא בעצם אמונה על כך, לעודד את הגברים ואת הילדים הקטנים ללכת למסגד, ממש להאיץ בהם, וכמובן לא לאכול יותר מדי ולא לצפות בטלוויזיה ולהיות צדיקה. יש חכמי הלכה שאומרים שאולי עדיף שאישה תתפלל בבית, שאנשות הבית כולם ביחד יתכנסו לתפילה, אבל הן יכולות בהחלט ללכת למסגד, לפי דברי הנביא מוחמד סללאו עליי וסלם, כך אומרים, לא תמנעו ניסאכם אל-מסאג'ד ובויותוהנה חיירון להונה, כלומר אל תמנעו מנשותיכם ללכת למסגד, אבל הבתים שלהם יותר טובים להם, כלומר עדיף
נכון.
שיתפללו בבית, התפילות שלה בבית הן מספיק טובות, והן לא חייבות ללכת למסגד, אבל אם הן כבר רוצות ללכת למסגד, לפחות שלא יתלבשו בצורה חלילה יותר מדי חושפנית, כדי לא לפגוע באנשים,
ולגרום
חלילה לחטאים שאנשים התלהבו מהם, יסתכלו עליהם.
חובה עליהן בחודש רמדאן להיות צנועות, שהן אם כבר יוצאות מבתיהן.
בדיוק. ויש כאלה ששמעתי שאומרים שהן לא צריכות להתגנדר, להתקשט יותר מדי, וגם אחרי התפילה, לא ללכת הביתה בצד, ולא באמצע הכביש, לא באמצע הדרך, אלא להיות כזה, איך אומרים, בצד, ללכת כן. הביתה, שלא יותר מדי להיראות בציבור. כן. אבל התקלתי באיזה פסק הלכה, שדווקא מאוד שישע אותי, של אל-אזהר. והרי תמיד אנשים מבשלות ברמדאן, אני שומעת ברדיו המון מתכונים, מקריאים כל המתכונים, אני לא מבינה איך הם מצליחים לצום עם כל המתכונים הטעימים האלה שמקריאים להם ברדיו. אבל אז אומר הפסק הלכה, שואלים אותו האם לאישה מותר לטעום מהאוכל שהיא מכינה, היא מכינה תבשילים, ואיך היא תדע אם זה טעים, אם היא שמה מספיק מלח, אם היא שמה
מותר
מספיק
לטעום.
פלפל. אז זהו, מסתבר שמותר לה לטעום. מותר לה לטעום
אבל,
מהאוכל,
אבל,
אבל אסור לה לבלוע את זה.
בדיוק.
שזה לא יגיע לקיבה, היא צריכה לשטוף את
כן.
הפה, ואם היא בולעת, אז הלך עליה. זה כבר
אז
נכון.
אם היא צריכה לכפר, כן. אם זה היה בלי כוונה, כן. היא צריכה פשוט לירוק מפיה את האוכל שהיא טעמה, אבל מותר לטעום.
ושמעתי עוד פסק הלכה של אלעזר, ששאלו, האם מותר לאישה ללבוש בגדים קצרים, כשהיא נמצאת בבית עם בעלה, ככה, אתה, בגדים שקופים, בגדים קצרים, ככה. אז לכאורה מותר לה ללבוש בבית מה שהיא רוצה ברמדאן. אבל
אבל
אם זה עלול לגרות את בעלה ואת התאווה
כן
שלו,
כן
אז זה יכול לגרום לעשות מעשה אסור וחטא ברמדאן, אז עדיף שלא, אלא אם כן בעלה הוא ממש איש כזה חזק ויכול להתאפק, ואז מותר לה ללבוש גם בגדים קצרים ולהלך לידו.
תשמעי, יש הרבה מגבלות שמשיתים על נשים ברמדאן, או הרבה מנהגים שנהוגים לגבי נשים. עכשיו, אם דיברנו על נושא של מחזור ושל אישה מניקה שגם כן לא מחויבת בצום, ואישה בהיריון שלא מחויבת בצום, אבל כמובן לפצות אחר כך את הימים החסרים, אבל כמובן מחלה, כן, אם מישהי חולה או מישהו חולה, אבל כמובן מה שהם אחר כך צריכים לעשות, את הפידיה, את התרומה של המזון ואו את הימי צום, להחזיר אותם,
הפיצוי.
זה דבר אחד, אבל לפעמים יש את הדברים הברורים האליהם, לכאורה, כן, שבגדול הרי מדברים שבכל ימות השנה אנחנו לא רצוי שנשים ילכו רחיל. מה, רחל המרחלת, סליחה, שהיה פעם את הטור בעיתון, לא צריכים כל יום בשנה, ובוודאי, בוודאי, אחת ובחמה וחמה וחמה, לא בימי רמדאן. כשאז מצפים ואומרים מפורש, שלא רק שאסור לה ללכת רחיל, ואסור לה גם, היא בכלל צריכה להימנע מכל נושא של חוסר מוסריות. את דיברת על בגדים קצרים, או ללכת עם רעלה, או עם חיג'אב, כמובן שצריכים להיות צנועות וכמה שאפשר, וכמובן שצריכים לשמור על צניעות ועל על להיות מוסלמים טובים, מוסלמיות טובות, שזה אומר גם את הדברים הבסיסיים של כל מה קשור למוסר האסלאמי.
אז
כי
אם כבר דיברנו על
אחרת...
לבוש אביעד, אז אני רוצה לדבר על קטע שלפעמים נשים ברמדאן מחליטות להיות יותר צדיקות ולהתכסות בחיג'אב, לשים על עצמן כיסוי ראש, ועל זה גם הבאנו לכם קריקטורה
או,
מדהימה,
נהדרת.
אביעד ואני, אז נראה אותה וגם נסביר למי שצופה בנו ואיננו רואה את הקריקטורה במו עיניו, אז אנחנו נספר לו בדיוק בדיוק מה רואים בקריקטורה הזאת. אז הכותרת של הקריקטורה היא חיג'אב רמדאני, כלומר חיג'אב של רמדאן. כבר אנחנו רואים את הלעג, זו קריקטורה של עדל גלאב, שזה הוא קווייטי, אז הוא לועג קצת לנשים שהן מחליטות שנחה עליהן רוח הצדיקות דווקא ברמדאן, והן, אז רואים אישה שלובשת לבוש מערבי, כמו שאביעד אמר, שרואים לה, לא רואים לה את הכל, אבל היא מאוד, בוא נגיד, הלבוש שלה.
מכנסי ג'ינס כחולים וחולצה אדומה צמודה שמבליטה את כל מה שצריך להבליט, אבל ממש לא בצניעות ובמוסר האסלאמי.
כן, הבגדים
אבל
שלה מאוד...
העיקר שיש חיג'אב.
מאוד אדוקים, אבל העיקר שהיא לבשה, היא לבשה חיג'אב, או היא עוטה לראשה כיסוי ראש, והיא אומרת, אלחמדולילה, כלומר, השבח לאל, אל אללה הדני, כלומר, אללה הנחה אותי בדרך הישר, ותחג'בת לרמדאן, והתחג'בתי, כלומר, שמתי חיג'אב לכבוד רמדאן. כלומר, שוב, הלעג הזה לנשים שכל השנה הן הולכות איך שבא להן, אבל ברמדאן היא עדיין ממשיכה ללכת איך שבא לה, אבל היא שמה חיג'אב. כלומר, היא כאילו מראה כמה היא צדיקה. לא סיפרנו לכם על שתי פטוות שמשכו את תשומת ליבי ביותר, והן פטוות שהוצאו על ידי ארגון דאש, שכבר עשינו פרק על נשות דאש, ואל תפספסו אותו, אבל פטוות של דאש נקראות פטאו הדאש, כלומר הפטוות של דאש, וכידוע הן יותר קיצוניות, והם אמרו, אנשי דאש אמרו שאסור לנשים לצאת במהלך היום, בשעות היום ברמדאן, כלומר בנהר, נהר זה שעות האור של רמדאן ושעות הצום, למה? כי זה יכול לגרום לגברים לפיתנה, לפיתוי, ולגבר יהיו מחשבות שיבטלו לו את הצום, ולכן אסור לאישה לצאת במהלך היום מהבית, אם היא רוצה לצאת אחרי תפילת המגרב, כלומר בערב, אז היא צריכה שילווה אותה גבר מקרובי משפחתה, ורק אז היא יכולה לצאת. ועוד דבר שאמרו אנשי דאעש בפתוות שלהם, זה שאסור לאישה להשתמש בטלפון הנייד במהלך חודש הרמדאן. אז עכשיו תגידו לי אם אתם אוהבים את דאעש או לא אוהבים את דאעש.
אבל עידית, אני מזכיר לך, אם אנחנו נתעלם גם מהקיצוניות של דאעש, בגדול, במוסכם והרבה פוסקי הלכה, שדיבור טלפון או שיחות מיותרות, בגדול, מצפים אנשים שלא יבזבזו זמן על דברים שהם לא עבודת האל בימי רמדאן.
על דברים בטלים, נכון?
נכון, עכשיו זה כולל דרך אגב גם שיחות טלפון, וזה כולל גם מפגשים עם נשים אחרות שהולכות רכיל חלילה, שעלולות להוציא אותן מהמוזה של החג, של סליחה, של ימי רמדאן, לא חג, או להשמיץ אנשים אחרים, ולא להוציא את דיבתם רעה.
אני בעד לעשות
מזה,
את זה לא רק ברמדאן, אלא בכלל, בכל השנה.
בדיוק, אבל מדברים בימי רמדאן באופן מיוחד. לפני שאנחנו נגיע לקראת סיום, נחזור רגע שוב לנושא של מוחמד ונשים ברמדאן, או נשים בכלל, במסגד ותפילה, כי אומנם מצפים מנשים שישמרו על צניעות, או שנשים ברמדאן לא ילכו למסגד, אבל למרות שכן מותר או אפילו רצוי, על מנת פשוט שלא לגרות את הגברים או כל דבר אחר, אבל אם אנחנו הולכים למקורות, מדברים גם על התקופה שמוחמד, מספרים עליו שהוא כשהיו מסיימים את התפילה, והנשים שהיו במסגד היו קמות, והוא היה מברך אותם לשלום, הוא היה נשאר לשבת מספר דקות, זמן מה, ולא היה קם ממקומו, כדי לתת זמן לנשים לצאת מהמסגד, ויש כאלה שהוסיפו אחר כך, כדי שהגברים לא יהיה להם את הזמן לצאת אחריהם או משהו כזה. עכשיו, אז יש גם את האספקטים האלה שגם הנביא היה שומר על כבודם של אנשים גם במסגד ודואג להן גם.
יפה, יפה מאוד. אז הגענו לקראת סיום, ואנחנו מסיימים תמיד 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 בפתגם, מתל. כן, כמו פתגם, כי אמרנו שהפתגם הוא חלק מה-DNA הערבי. והפתגם שלנו היום אומר, אסם בלה סלה, מתל רעי בלה עסה. כלומר, יש פה חרוז אדיר, אבל צום בלי תפילה, סלאט זה תפילה, הוא כמו רועה ללא מקל. עכשיו, מה עושה רועה בלי מקל? הוא לא יכול הרי לשלוט על העדר שלו. אז בעצם מי שצם ברמדאן ולא מתפלל, אין בזה שום חיר, אין בזה שום טוב, לא שווה כלום, כמו רועה בלי מקל.
אז זה הזמן להגיד לכם תודה רבה, ולסיים עוד פרק בבינת חלל.
תודה רבה, שוקרן, יעתיקום אל-עפיה, תודה שהצטרפתם אלינו. אנא הרשמו להסקט שלנו, ספרו לחברים ודרגו אותנו כרגיל. ואינשאללה נתראה בפרק הבא של בינת חלל. אלא לך.
אלא לך.